התקברנו לכל הגלות. למה רציתם להביא לו דורס כזה?
פשוט כי נמאס מסנהדרין. בואו נאמר כמה מילים על אבילות. כן, בבקשה.
אבילות זה גם נושא שאף אחד לא פותח
אותו. כן, אבילות, שמעון אומר, זה נושא שאף אחד לא פותח אותו. זה נושא שבספר חסידים בסימן רי סערך א' מתואר כמת מצווה. אולי רב רם אוהב את הקטע הזה. אוהב לך את המצווה הדומה למת מצווה שאין לה עוסקים, כגון שתראה מצווה בזויה או תורה שאין לה עוסקים, כגון שתראה שבני עירך לומדים מועד בסדר נשים, אז מה אתה תלמד? קודשים. ואם תראה שאין חוששים ללמוד מועד קטן או פרק מי שמתו, אתה צריך להיות שם חוששים, אתה תלמדם ותקבל שכר גדול כנגד כולם, כי אין דוגמת מת מצווה. אוהב אותם מסכתות ואותן הלכות שבני אדם אין רגילים בהם. ומה לכם את האמת? שקוראים את ההמשך בספר חסידים, מגלים שיש סיבה למה לא למדו את הנושא הזה. לא, קודשים למה לא למדו? כי זה לא למעשה. אבל אבילות, אני אומר עם כל ההדחקה שיש לנו, אבילות הוא הדבר הכי בטוח למעשה בחיים של כולם. ואני אומר את זה בצורה הבאה, אני לא רוצה להפחיד פה אף אחד, הדבר הכי בטוח שיקרה בחיים שלכם זה שתמותו. אני לא יודע כמה כסף, איזה עבודה, אני לא יודע המון דברים לחיים שלכם, מי תתחתנו, תתחתנו, אבל זה שנמות, זה, אני אומר לעצמי, זה הדבר הכי בטוח שהולך לקרות לי, וזה הפוך לגמרי מקודשים. קודשים, הרי שנזכה, אבל כרגע זה לא למעשה. אבל אנחנו באיזשהו מקום מתייחסים לאבלות, וזו תגובת נגד אנושית לחרדת המוות. הדבר הכי בטוח, מה?
הגישה כזאת שלא ללמוד את זה.
בוודאי, הנה, זה הגישה הזאת נמצאת פה. כלומר, הוא מדבר על אנשים שחוששים ללמוד מועד קטן. זה בחלקו, כי העיסוק באבילות הוא כרוך בדבר שאנחנו מנסים, לא רק שאנחנו איכשהו לא חושבים שזה יקרה לנו, אנחנו לא חווים את החיים שלנו בצורה סופית. ואם אדם היה חי בצורה שהוא כל הזמן חושב על זה שהוא ימות, הוא סוג של כהלת כזה שהכל אבל, ואנחנו חיים בתודעה שנחיה לנצח. אני ראיתי מכתבים של משה סולוויץ' שגש הולך לסבא שלי, לבן שלו, והוא כותב שם על אמו, תחיה לעד. לא יודעת אצלי מה, הוא באמת חשב שזה, אבל באמת אנשים חיים ככה. זה מופיע דרך אגב בתנך. למי אמרו שהוא יחיה לעד? דוד המלך, נכון, דוד המלך. אבל יש משהו מאוד מאוד עמוק בתודעה האנושית שאנחנו מדחיקים, אנחנו לא חווים את החיים כאילו שיהיה להם סוף. וכך גם כשאנחנו מדברים במונחים שמישהו עומד על סף מוות, במקום להרגיש שהוא הולך למקום שהוא צריך להגיע אליו, אנחנו מדברים על מאבק הירואי של הרופאים, אנחנו כאילו מנסים לחשוב שזה לא יקרה. אני עכשיו ליוויתי, אתם שואלים מה שלומי, אז אני ליוויתי את החותן שלי שנפטר בחול המועד, והוא היה חולה בסרטן בן 85, הוא ממש לא רוצה למות. הוא היה אדם גם רצוף מאבקים במוות. זה מתחיל מהשואה, הוא באור שעיניו יצא מגרמניה, הוא נולד בפרנקפורט, ההורים שלו נהרגו בשואה, המשיך בכל מיני מחלות שהיה לו כל חייו, ותמיד הוא איכשהו לא מת. הניצחון שלו היה שהוא לא מת. פתאום אתה מקבל דיאגנוזה של סרטן סופני שאין מה לעשות, זה פשוט שבר אותו. כל ההתעסקות הזאת עם מוות היא קשה, ואחד מהביטויים שהיה שם, אני חוזר לספר חסידים, זה שהכי טוב לא לדבר על זה, או לא לחשוב על זה שזה יקרה, או ליתר דיוק, אני קורא לכם פה קצת על מועד קטן, כן? אני חוזר לספר חסידים, כן? תשמעו את המשל שהוא נותן. הוא כותב ככה, שזה דומה לאחד שיהיו לו בנות, ותבעו בני אדם, והיא סיים להם, ונשארה מסכנה, כן, נשארה בת אחת שלא תבעוה לנסה. אמרה לאביה, אחיותה יודעות אומנות נקייה, מעשה הורג, מעשה רוקם, וכך קבצו עליהם הכל והיו לאנשים, אבל נתת לי אומנות שהכל מרחיקים ממנה לרוק בגדי אבל לתכריכי מתים. אילו הייתה אומנותי בגדי שמחה, הייתי לאיש כאחת מאחיותיי. אף אחד לא רוצה להתחבר לנושא כזה. מי רוצה עכשיו שלושה חודשים לדבר על מוות, כן? אמר לאביה, אני משבח אותך שהכל ילכו אצלך. כך אמרה מועד קטן ואדומה לה, ריבונו של עולם, למה אין עוסקים בי כישר מסכתו? והקדוש ברוך הוא השיב לה, טוב, הרי כבר נאמר, טוב ללכת אל בית אבל וללכת אל בית משתה, באשר הוא סוף כל האדם, והחי ייתן על ליבו. ולכן רב יהודה חסיד שואל, ואתה, למה אומרים שהיא סכנה? לפי שכתוב ואל תקוץ מתוכחתו וממהר ולא ידקדק כמו בשאר מסכתות ובמילים אחרות, הוא אומר יותר מדי עיון זה לא כל כך טוב, כן? ועוד לפי שכל דבר שתופסים אותו בחזקת סכנה אפילו אינו מקום מסוכן מזיק, לפי שלשון בני אדם ואינה מזקת, אלא כך יעשה הרוצה ללמוד אותה. בוא נעשה את זה ביחד, להתפלל הקדוש ברוך הוא שלא יערה דבר רע, וגם יחבא את המכשיר הקלטה, ילמדו הרב בחשאי, זה לוחשים באוזן, לא יפרסם ולא יזיק ולא ינזק אחר שלשון בני אדם ואינם מזקת, וכתיב חמוקי יריחי כמו חלאים תחלואי מיטות, כמו מי שמיתו מועד קטן יהיה בסתר ולא ינזק. זה לפי מיטב ידיעתי התיעוד הראשון. אני יכול לומר לכם שהמפגש הראשון שרוב האבלים עם הנושאים האלה הוא שמבילים, זה המפגש הראשון, ולכן גם תדעו שיש המון ספרי הדרכה היום שיודעים שיש המון פרטים מלכתיים והמון בורות. עכשיו אני לטווק, אני אומר לכם את האמת, אני לא מפחד, ואני יכול לספר לכם מה יש איזשהו הויו. פעם למדתי מועד קטן ירושלמי בקורס של סמינר של פרופסור זוסמן, שהוא נחשב חוקר דגול בתחום התלמוד, והוא כשני שיעורים רק דיבר על הספר החסידים הזה, שתדעו, זה מסוכן, זה לא מסוכן, ואחרי זה יצא לי לדבר איתו באותו שבוע ככה מפגש פרטי, אז הוא התחיל לשאול אותי, לומדים, לא לומדים, בישיבות, עושים מזה. כן, ואז הוא סיפר לי מייסי שהויה כזה היה סיפור, הוא אמר לי שפעם אחד מהגדוילים של ירושלים, והוא ציין, לא הגדוילים של היום, הגדוילים של פעם, שבאמת היו גדוילים, היה לו שיעור בלבטים, והוא קבע ללמוד מועד קטן, ואחרי שבוע אחותו נפטרה. ישב שיבה, קם מהשיבה, מה עושה רב ליטאי? פתח את הגמרא באותו מקום, המשיך ללמוד. אז אמרו לו, תשמע, פעם זו הייתה אחותך, אבל מי יודע מי הבא בתור? לא, 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 אמונות תפלות, הוא לא חושש, שבוע אחרי זה הוא החליף מסכת. אז אני באמת שואל, אתם באמת רוצים? כן, בסדר. כבר שלחתי, זה היה במייל, זה לא נחשב, זה לא נחשב דף מקור. בכל מקרה, אנחנו הולכים ללמוד תחום, אני אסכם אותו וקצת נסביר לקראת מה אנחנו הולכים, בסדר? אנחנו הולכים ללמוד תחום שהוא מאוד למעשה, הוא רצוף בהמון המון פרטים הלכתיים, ויש איזושהי חרדה מלעסוק בתחום הזה בגלל חרדת המוות. לא נדבר על זה וזה לא יקרה. עכשיו, האמת היא שכשמסתכלים בתוך גופי הסוגיות עצמם, ועמד על הדברים האלה אחד מגדולי העולם שכתב את הספר הכי יסודי שיש בהלכות אבלות, והכוונה לרמב"ן, שכתב ספר ששמו תורת האדם. הרמב"ן עצמו במבוא, תדעו לכם שרוב הטור והבית עושה, זה פשוט העתיקו את תורת האדם. כבר הרמב"ן עמד בהקדמה שלו, אני מציע שנגיע לזה אחר כך, שכל נושא האבלות הוא מעבר לפרטים ההלכתיים שלו, הוא נושא בתוכו באמת גם תפיסת עולם שלמה על ההתמודדות עם מוות, על הערך של החיים, על דינו של הקדוש ברוך הוא. והרמב"ן כבר בפתיחה מדבר על שאלת היחס לתופעת המוות, מה טיבה של חוויית האבלות. וכשבעזרת השם מה שאנחנו נעשה בלימוד שלנו, אנחנו לא נעסוק בריבוי הפרטים. החבורה הזאת לא מכינה למבחני הרבנות להלכה, כלומר לעקרונות של ההלכה בתחומים האלה יש התפרטות להרבה פרטים הלכתיים. אלא מי שירצה בעקבות הלימוד הזה ללכת ולעסוק בזה, תבוא עליו ברכה. הבטחתי לרב רעם שזה לא מחליף את השיעורי הלכה, ככה ממש שם גם אמר לי, אל תדבר יותר מדי על מוות. כמה פעמים אמרתי את המילה מוות בשיעורי? טוב, בסדר. אני מקווה שהוא לא ידע שאני לא עומד בהבטחתי. אבל כן אני אומר שאנחנו נשתדל לעסוק פה ביסודות, שכמובן בראש ובראשונה השאיפה תהיה לעמוד על היסודות הלמדניים, שבצד זה נעסוק גם ביסודות ההגותיים, ביסודות הרעיוניים, ננסה להבין מה המערכת ההלכתית, מה תפיסת העולם שיש בה, והיות והנושא רחב, אני מקווה גם שנקיף חלקים גדולים ממנו. בסדר? אז זה ככה כמה דברי מבוא וחיזוק. אז תראו, מבחינת הסוגיות, איפה זה נמצא? בסדר? אתם יודעים, תראו שחלק מהדברים שאמרתי פה, הם נמצאים ממש בתוך מקורות חז"ל. לא, מבחינת מקורות חז"ל, איפה יש שתי יחידות, חטיבות עיקריות שבהן יש דיני אבל. האחד הוא בברכות פרק שלישי, במסגרת סוגיות שקשורות במשנה שעוסקת בשאלה מי פטור מקריאת שמע. אחד מהאנשים שפטור מקריאת שמע זה מי שמיתו מוטל לפניו. שם יש את רוב דיני ענינות, ואנחנו נפתח בסוגיות שם. היחידה השנייה הגדולה היא במשנה, וזאת היחידה בעצם שהמשנה עוסקת בעיקר בתופעת האבילות, היא במסכת מועד קטן, שכדאי לרגע לחשוב, גם מי שהציץ אולי ראה, במה בעיקר עוסקת החטיבה הזאת? ובמילים אחרות, מתי המשנה הצליחה לדבר על אבילות? מתי שלא מתאבלים? כלומר, הקושי לדבר על אבילות? הקושי לדבר על מוות ואיך? אז המשנה, אנחנו גם בתנ"ך נראה את זה תכף בפסוקים, שחלק גדול מאוד מהפסוקים הם לומדים את ההלכות שאומרים לאדם אל תתאבל. במובן הזה המשנה ממשיכה מסורת מקראית מפוארת. מתחיל בפרשת שבוע האחרונה, נכון? אדם ואביהו, שהרבה מדיני אבל לומדים ממה שאמרו להם לא לעשות. זה ממשיך באחד מהמקורות המרכזיים של ניוגי האבל, שזה הפסוקים ביחזקאל, ששם הקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא לוקח את חמדת לבבו, את אשתו, ושהוא לא יתאבל, ודרך אגב הוא אומר לו שם כל דיני אבלות. כן, יש גם בירמיהו פסוקים כאלה שירמיהו מתאר איך שלא יתאבלו ולא יתאבלו. אני אגיד בצורה אחרת, זה זכות להתאבל, אבל זה, יש לזה ערך מוסף. אבל המשנה כאילו אין חטיבה שאומרת ככה מתאבלים, אלא המשנה זה אומר, זה כבר במקרא זה ככה שלא מתאבלים, אז המשנה אז מדברת על זה. אבל שם נמצאת החטיבה המרכזית, שזה במועד קטן, חלקים מסוימים בפרק שני, יש קצת בפרק שני והרוב בפרק שלישי. אז שם היו שתי היחידות המרכזיות שילוו אותנו. ומבחינת חיבורי הראשונים, אז כמובן בראש ובראשונה רמב"ם מלכות בבל, שגם ממוקם במקום מאוד,
הוא מסביר,
השאלה אם ההסבר הזה הוא מאוד משכנע, בסדר, אז בואו נחשוב על זה. ברמב"ם בהלכות אבל, הזכרתי כבר את חיבורו של הרמב"ן תורת האדם, הוא נמצא בכתבי הרמב"ן חלק ב', אבל כמובן גם בפרויקט רשות, זה ילווה אותנו תדיר. אני אזכיר עוד ספר חשוב מספרות הראשונים, כתב המהר"ם מרוטנברג, כתב ספר שלם הלכות צמחות, שזה נתפס בסדרה כזאת של מוסד הרב קוק הוציאו של ארבעה כרכים של תשובות המערה, מכרך הרביעי זה לחוד צמחות. אז זה גם נמצא בפרויקט השוד תחת השם לחוד צמחות, זה גם ילווה אותנו. למשל הראש הענק שהצעתי לראות מי שהספיק, הוא פשוט הכל מועתק מהמערה, אחרי שראית את המערה בפנים, אז הכל מהמערה, מילה במילה, כן? מבחינת טור בית יוסף, יש שם בעיקר העתקות של החומרים הקדומים, כשיש גם המון המון ספרים, ספרי הדרכה שהזכרתי, הידועים שבהם, הידוע שבהם הוא גשר החיים של הרב טיקוצ'ינסקי, ספר מוכר. הספר גם נותן את מנהגי ירושלים ואת ההלכות, וגם מנסה לתת תפיסת עולם על מוות.
כן,
שם תפיסה ממש סטואית, כן, מה?
אבל הספר לא רק על אבילות, יש גם
את הסקוד,
יצא
כללי, בתחת הנעיתם המחומים. נכון. איך זה הגיע,
כאילו,
זה נכון. לפני כמה שנים יצא לאור ספר פני ברוך, לפני כמה שנים פחות שנים יצא ספר הדרכה של הרב גולדמן, מעולם עד עולם, ספר מוכר אולי, רב של כפר אדומים. זה כתוב סטייל ספרי ההלכה של הרב אלישיב קנול, כלומר זה לא ספר הלכה, זה ספר הדרכה. יש מי שרוצה לראות ספר מאוד מעניין ואיכותי, הרב לאם, לא נורמן, אלא אח שלו, הרב משה לאם, כתב ספר מאוד ידוע באנגלית, שגם תורגם לעברית, שנקרא The Jewish Way of Mourning of Death, משהו כזה. זה גם תורגם לעברית, זה ספר שזכה להמון המון שבחים. אני אציין גם מתחום יותר מחקרים, מי שמתעניין, יצא לאור סדרה של ספרים של יהודי ששקל ושחל בן, ובעקבות זאת החליט לכתוב הרבה ספרים על אבלות, יהודי בשם שמואל גליק. אז הוא הוציא אחד שנקרא אור לאבל, שמדבר על יסודות של דיני אבלות. הוא הוציא עוד אחד, אור לנחמה, אני חושב שזה על ניחום אבלים. הוא הוציא עוד אחד, ספר שלם כזה אובי, שמשווה בין דיני אבילות ודיני נישואין. אתה רצית להגיד משהו, אבינו?
לא,
אבל רק אני אגיד עוד ספר שאולי יעניין אתכם, זה מהזווית האנתרופולוגית. יש יהודי בשם ניסן רובין שהוציא ספר שנקרא קץ החיים, שמנסה לנתח באמצעות קטגוריות של אנתרופולוגיות את הלכות האבלות. קץ החיים, זה שם הספר, ניסן רובין. הוא פרופסור לאנתרופולוגיה, הוא כתב טרילוגיה, הוא כתב ספר אחד על מילה, ספר אחד על התחלה, ספר אחד על פדיון הבן, וספר אחד על הסוף, כן, על המעגל הזה, שבתחום הלמדני אנחנו עשירים בספרים של משפחת סולובייצ'יק, שהם נמשכו ללכות אבילות מהסיבה ההפוכה של ספר חסידים. כשהם היו אבילים, הם למדו ללכות אבילות. כלומר, ספר חסידים, מה הוא אומר? אתה לא רוצה ללמוד את הספר הזה, כי כאמור, כמו הרב הזה, זה מסוכן. אצל הבריסקר, זה אחרי שמישהו מת, איך הם מוצאים נחמה, ומה הם מוצאים פורקן לרגשות שלהם, בזה שהם לומדים תורה. וככה הסבי הרב, כשהוא היה באבל המשולה שלו, בשנת תפשיל חבזי, נפטרו לו תוך 3 חודשים, אמא שלו, אחיו ואשתו. אז הוא החליף מסכת לברכות מועד קטן. הוציאו את זה לאור באיזה כרך שנקרא שיעורי הרב על אבילות. יש שיעור מאוד חשוב שלו על אבילות בשיעור מזכר רב אמרי, שיעור מאוד מאוד יסודי, הוא כל היסודות של אבילות שם בשיעור אחד שם. ברון סולובייצ'יק, האח שלו, יש לו, היה לו נכד שנפטר מסרטן בגיל 12, אז בשנת האבל עליו הוא כתב ספר על הלכות אבילות שנקרא עוד ישראל יוסף בני חי, זה היה השם של של הבחור הזה. נעזר גם בזה, כשמכתבי הרב גם הוציאו לאור, אתם מכירים את הספר מן הסערה, שהוא מנסה לטפל בצדדים היותר הגותיים. בקיצור, למי שלא הבין, מדובר בתחום מאוד 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 עשיר, שאפשר לגשת אליו מהרבה היבטים, מהרבה זוויות. לפחות היות וזה שיעור בישיבה, אז הזווית המרכזית, כלומר הציר המרכזי שלנו יהיה הציר הלמדני העיוני משוזר בזוויות האחרות, אנחנו נתחיל תמיד מהצד הלמדני. כן, מי פה רוצה לשאול? אבינו, כן.
מסכת צמחות.
אז טוב שהזכרת את זה. מסכת צמחות שייך למסכתות הקטנות, דהיינו החטיבה של מסכתות שהן כוללות מספר נושאים שלא נמצאים במשנה. אם זה מסכת הידוע של מסכת סופרים, יש שם מסכת קלה רבתי, יש שם מסכת תפילין, מסכת ציצית, מסכת גרים, ואחד מהם זה מסכת צמחות. זה נתפס, מי שרוצה לראות, בשס דפוס וילנה בקרח תזיין, אחרי בסוף סדר נזיקין. לא מאוד ברור טבעם של המסכתות האלו, קומתי וחומר, מתי העריכה שלו, כן? כלומר, זה מנוסח כמהם ברייטות. צד שני, העריכה ודאי מאוד מאוחרת, כלומר, העריכה נראית מתקופת הגאונים בארץ ישראל, סביבות 180-90, כן? זה לא מאוד ברור, גם עד כמה ראשונים השתמשו בזה, עד כמה זה השפיע, כן? הרמב״ם משתמש בזה, הרמב״ם קראתי באיזה מקום לא כל כך השתמש בזה, אז צריך לבדוק את הדברים האלה, אבל זה טוב שהזכרת את זה. בסדר, בואו נתחיל מהפסוקים, רוצים? אז אני לא רשמתי לכם אף פסוק, אמרתי, תחשבו לבד, יאללה, מה מצאתם? איזה פסוקים הייתם מביאים? מה אתם מציעים? בכל רם, בכל רם.
כל מסרה מלכתה יש אבן לרעון, אבן
למשה,
כל אחד הראשונים זה לא, זה
בשרה. מה המכנה המשותף של כל מה שאמרת?
30 יום.
בשרה יש 30 יום?
בשבעה.
יותר טוב. מה המכנה המשותף? יונתן, נכון?
כן.
מה המכנה המשותף של כל מה שיונתן הזכיר? הדבר הראשון, וזה קצת לוקח אותנו, אני יודע שאני קופץ קדימה, אבל פה נמצא הרקע של כל הדיון הענק הזה בגאונים או בראשונים, האם זה דאורייתא או דרבנן. בעצם מה הם שואלים את עצמם? זה מופיע בתורה או לא? דבר ראשון, יונתן אומר, ודאי שתופעת המוות והאבלות היא תופעה מקראית, זה נמצא בתנך. באיזה אופן? התנך מלא בתיאורים של אנשים שמתאבלים. אני הייתי מתחיל, יונתן, בבראשית ב' ג', כלומר, בכלל בצורך למות, כן? ככה אני הייתי מתחיל. אתם יודעים, מי התחיל ככה? הרמב"ן ככה התחיל את תורת האדם. הרמב"ן מתחיל את תורת האדם בשאלה הפשוטה, שבו הוא מתמודד בעצם עם שאלת היסוד של כל אבילות שקשורה ביחס למוות. אמרתי קודם, זאת אומרת, זה חייב לקרות. למה אתה כל כך בוכה? כאילו, כמו שיש, הוא מתייחס שם, יותר דיוק, הוא מתפלמס עם גישות סטואיות, והוא מזכיר בפורש את סוקרטס, הוא ממש מביא את השם שלו, השם המפורש. הוא אומר, אני מתווכח עם, עם הגישה כזאת שאמרה, בעצם הכל הבל, שהכל לא חשוב. כאילו, באיזה עולם הזה, זה מסע קצר באיזה עולם, כאילו אתה כל כך עסוק בלצבור ממון, נכסים, כל מיני דברים שהכל ייעלם לך, כן? ועל רקע הזה הוא אומר, לא, אנחנו לא בוכים יותר מדי, כן? יש בין שוויון נפש מול המוות. כנגד זה הרמב"ן מביא גם, גם גישה הפוכה, אחד שאומר, אני לא חושב על זה, אני מדחיק את זה לגמרי, הוא פותח בשתי גישות. גישה שהיא לא יכולה לחיות, כי היא חושבת כל הזמן על המוות. חרדת המוות האקזיסטנציאליסטית, והגישה השנייה היא גישה שפשוט חושבת שזה לא יקרה. מה שהרמב"ן מתאר שם כגישה, שהוא רואה אותה כגישה יהודית הלכתית, והוא דרך אגב רואה את זה גם כגישה של קהלת, ומצד אחד אומר, האדם בעצם, וזו הסיבה שצריך לפקוט, האדם מטבעו לא היה צריך למות. וזה הוא חולק על הרמב"ם. הרמב"ם, בכל שיסתו של צורה וחומר, אומר, היינו חייבים למות מאיזה סיבה? חומר חייב להתקלות. מה נצחי? הצורה, היא באמת נצחית גם היום. כשאתה מת, הצורה לא נעלמת, היא פשוט עוברת לעולם הבא. אבל הרמב"ן בעל תפיסה אחרת, שטרם החטא של גן עדן האדם היה חי לעולם, ולכן אומר הרמב"ן, ושימו לב לתפיסה הפסיכולוגית, שאלתי לכם קודם, יהודי שבן 85 הוא לא רוצה למות, הרמב"ן אומר, יש בנו משהו, שהוא רוצה לחיות כמו לפני החטא, שאומר בעצם לא היינו צריכים למות, כמו המוות הוא לא דבר שכרח שיבוא. הבכי או האבל הם באים ממקום שאנחנו אומרים לעצמנו, היה אפשר לחיות פה בלי זה. אני אגיד עכשיו גם קצת אחרת, גם זה דברים שנמצאים אצל הרמב"ן. אני הרבה חשבתי זה ככה בלוויה של הרב מנחם וסביב הגישה כמעט הפוכה ממה שתיארתי לכם קודם, שמה זה מוות? וייקס, נכון? אני הולך לקודש ברוך הוא, אם אדם אמור לחיות לעולם, אז איפה העולם האמיתי? איפה החיים נמצאים? איפה היא ארץ החיים? פה. ולכן לעזוב את המקום הזה, זה דבר שראוי לפקוט עליו. כן? זה פחות או יותר מה שהרמב"ן אומר, והוא מחפש גישת ביניים, גישה, והוא גם אומר שכך הוא קורא את קהלת. גישה שאומרת הכל הבל, אבל אני חי בעולם הזה, ואני חי פה, ואני מתאבל על אובדן החיים האלה. וקודם כל, השאלה צריכה להתחיל בכלל במוות, כן? כלומר, אם אני רוצה להבין מה זה אבילות, אני צריך לחזור לפסוקים ולשאול, היה צריך לחיות לעולם. הרקע הזה מבין את המוות ואת התגובה אליו. ובגדול, מה שיונתן פה, כל הדוגמאות שהבאת, זה שהתורה, עוד לפני הנח, התורה מלאה בתיאורים של אנשים שמתאבלים. כן? מה דפוסי האבל שאנחנו רואים? אז בוא נראה את כל הדמויות שהזכרת. אברהם הוא סופד ובוכה. מה זה?
יושב גם.
יושב על פני מתו, ויקום. כן, אברהם סופד ובוכה. הנה תגובה מסוימת. מי עוד הזכרת?
יש את הלכת מרים ובכה
אהרון. אז אתה אומר עוד פעם, אחד מהדפוסים כשפוגשי מוות זה בכי. כן? עוד צריך לחשוב יותר על כל נושא ההספד והבכי. כן? אבל יש עוד דפוסים שאנחנו רואים. אה? יש דפוס של קריאת בגדים שאנחנו מכירים, כן? אנחנו, יש ללבוש שק, לא אומר, זה בא לידי ביטוי בביגוד האנושי. צריך לנסות להבין למה זה כלי הבאה, אבל עוד לפני שבכלל נכנסים, דוד מביאים אוכל, כן? עכשיו אני אומר, עוד לפני חזקאל, אני מדבר כרגע על התיאורים, התורה, אנחנו מלא בתיאורים של אנשים מתאבלים, אם זה אברהם, אם זה על שרה, אם זה יעקב שמתאבל על יוסף. הוא ממהן להתנחם, אבל יש שם דפוסי אבל. זה ממשיך מעל כולם, ונדבר על זה מיד יותר בהרחבה, בתיאור של האבל על מותו של, של יעקב, נכון? זה ממשיך, אם נדבר רק על תיאורים של אנשים שמתאבלים, בדוד המלך שמתאבל על על כמה ילדים שמתים, הוא יש לו בלי עין הרע. יש תיאורים של דוד שמתאבל על הבן שמת, יש תיאורים שהוא מתאבל כשמספרים לו שאבשלום הרג את בני המלך, יש תיאורים איך דוד מתנהג. כידוע הייתה תחרות בין שני יהודים בתנך, מי יותר בכיין, יוסף או דוד, אז שניהם גם מתאבלים, כאילו, אבל דוד מעל כולם, כאילו, הוא כל הזמן, ממש דפוסי אבילות בלי סוף. זה ממשיך בתיאורים גם של איוב בפרק א', מספרים לו שמתו לילדים, אז מה איוב עושה? הוא מתאבל. בצד זה, אבל רק לפני כן אני רק אגיד, התורה מלאה בתיאורים, התנ"ך, שאנשים שמתאבלים. אני אוסיף עוד נקודה שנראית לי מאוד מאוד חשובה, שהם לא כולם אפילו יהודים, כן? או במילים מאוד פשוטות, שהתנ"ך מתאר גויים שמתאבלים, זה בעצם אומר שהתגובה של אבלות היא בעצם תגובה אנושית, טבעית, למפגש הזה עם המוות והצער על הפרידה, או הצער על המוות הזה שבא לעולם. לא צריך שולחן ערוך להגיד לך להיות עצוב או להתאבל, ויש כל מיני דפוסים. מה כן אנחנו, אני חושב, רואים? מצד אחד יש פרשיות בתורה שכפי שדוד אמר, שהתורה אומרת לך לכבוש את התגובה הזאת. ויש להם אולי שני מכנים משותפים, או שתי נקודות, שני מאפיינים שחשוב או כדאי לעמוד עליהם בהקשר הזה. ראשית זה לנסות להבין את התופעה הזאת של כיבוש האבל. או פרשת שבוע, אני מקווה שזה קצת טלטל אתכם. כלומר, בצד משה שפונה לארון ואומר לו, אשיכם אל תפרעו, בגדיכם לא תפרומו וכולי, עומד מולו אהרון, ומה אהרון בעצם אומר לו? הוא מוחה במילה בינה מסוימת. כשאת משה דורש את צעיר החטאת, אז מה אהרון שואל אותו? יכול להיות שאני עשוי מלב של אבן, כלומר, הן היום, קראת אותי כאלה, כן? כלומר, ואכלתי חטאת היום, היטב בעיני השם? כלומר, כבר אהרון מלא סימני שאלה מאוד משמעותיים סביב הכיבוש האבל הזה. זו גם תגובה פשוטה וטבעית, כן? כלומר, לא צריך לצוות על זה. אפשר עוד לכבוש את זה. עכשיו, המקומות הידועים שבהם כובשים בתנ"ך, הם כאמור, נאמר קודם יחזקאל וגם ירמיהו. מישהו קצת, קרא שם קצת את התיאורים? כשהם כובשים את אבלם, מה זה מעורר? זה מהווה מעשה סמלי, בגלל שהוא יוצא דופן, הוא חריק. אתה רואה בן אדם שמת על אשתו והוא נראה אותו דבר? כאילו, זה יכול להיות דבר כזה? כלומר, זה מעורר תימהון. כל הנבואה שם ניתנה בשונה מהארון, שכנראה למה נאמר לו שהוא צריך שלא להתאבל? בגלל שיש לו תפקיד, הוא בתפקיד, הוא צריך להבין למה בכל זאת אי אפשר לתת לו חופשה של יומיים מהתפקיד, כן? אבל בגלל שהוא בתפקיד, כן? שם הם בתפקיד הנביא, כלומר, אבל זה מהווה מעשה סימבולי שכאמור ממנו למדו את רוב דיני אבלות. הוא גם מתנגד כאילו לרגש הטבעי האנושי. זה בעצם מה שהמעשים האלה מסמלים. אני יכול לחזור גם למשנה שהזכרנו כאן, מועד קטן, כן? כלומר, המפגש עם אבלות במשנה זה כשהמשנה אומרת לך לא להתאבל. זה מה שהיא אומרת לך, כן? עכשיו, אני יכול להוסיף שיש גם פרשיות בתורה מסוג שלישי. כלומר, עד עכשיו דיברנו על שני סוגי פרשיות. פרשיות שמתארות אנשים שמתאבלים. סוג מספר 2 זה פרשיות שציוו על אנשים לא להתאבל. פה יש צו. אני מקווה ששמת לב למעבר. בסוג הראשון אף אחד לא מצווה את מצרים איך להתאבל, כן? אף אחד לא מצווה את דוד מה לעשות, כן? בסוג השני יש צו. הצו הוא אל תתאבלו, כן? יש גם סוג שלישי שבו התורה אוסרת דפוסי אבל מסוימים. והכוונה היא לפסוקים שבהם התורה אוסרת בעיקר י"ט כ"ח בעיקר. מה נקרא את זה?
אפשר לראות בתורה שיש התפתחות של סוגי אבל ובתיאורים?
צריך לבדוק את זה. בוא נבדוק את זה יחד, אבל רק לפני כן, שהתורה אומרת כך, אני קורא, בסרט לנפש לא תתנו בבשרכם, סליחה, לא תקיפו פעת ראשכם, לא תשחית את פעת זקניך, בסרט לנפש לא תתנו בבשרכם, הכתובת קעקע לא תתנו בכם, אני אדוני. אנחנו את רוב האיסורים האלה לא רואים אותם בהקשר של אבלות, אבל כשאני עובר להקשרים הנוספים שזה מופיע, שהבא בתור הוא בויקרא כ"א בהקשר של הכהנים, ופה זה באופן ברור בהקשר של מוות, כן? הכהנים נאסר עליהם להתאמה אלא לקרוביהם, ואז נאמר לא יקרחו כוחה בראשם, עד זקנם לא יגלחו ובשרם לא יסרטו שרטת. ואני עובר בעיקר לדברים י' ד', שם מה התורה אומרת, אני קורא, התורה אומרת, בנים אתם לאדוני אלוהיכם לא תתגודדו ולא תשימו כוחה בין עיניכם למת. אנחנו מגלים פה זה בדברים, זה המקום הכי ברור. מדובר על דפוסי אבלות מסוימים שהתורה אסרה אותם. מי שרוצה לראות בשידור חי מקראי מישהו שיתאבל בצורות שהתורה אוסרת, אז יש ספר שנקרא על שם של גוי שהוא איוב, שמתואר באיוב פרק א', שמספרים לו על כך שכל הילדים מתו. אז מה עושה איוב? אני מקריא: ויקום איוב ויקרא את מעילו ויגוז את ראשו ויפול ארצה וישתחו. אולי לא מפורש ב-100% שהוא עשה קרחת, אבל ויגוז את ראשו. אז גם זה יש בתורה. אני מציע שעוד לבדוק את האיסורים האלה, עד כמה באמת הם היו ביטויי אבל. הלא תתגודדו למשל, אני בספר של גליק קראתי, הוא מתאר שהיו ריקודי אבלות. נצטרך לראות את תיאורי ההספד, מספחות, מענות, היה מוזיקה, כן? והוא טוען שאנחנו רגיש לא תתגודדו זה לא לעשות מחלוקת. הוא מתאר קריאה מסוימת, לא תתגודדו זה לא להתאסף בצורה מסוימת בשביל להתאבל. אבל אלו שלושת המאפיינים של הפרשיות, מה שבעצם נהדר. וזה השורש של כל הדיון העצום בגאונים ובראשונים, וזה דאורייתא ודרבנן. מה שנהדר זה התורה לא מצווה להתאבל בשום מקום. יש מקרים שהיא מצווה לא להתאבל. בשום מקום התורה לא מצווה להתאבל. כשתופעת האבלות היא נמצאת בחברה טובה, יש עוד מצוות יסודיות שנוכחות בחיים הדתיים שלנו שהתורה לא מצווה לעשות אותם, מצד שני היא מתארת אותם. והדוגמה אולי הכי מובהקת זה תפילה. התנ"ך מלא בתיאורים של אנשים שמתפללים. כן, מי המתפלל הראשון בתנ"ך? אברהם, תודה. בדרך כלל יש לי מחלוקת עם התלמידים, אבל אני גם חושב שזה אברהם. מתפלל עליך. אברהם הוא הראשון שמתפלל, כן? יש כאלה שחושבים שזה לפני אברהם. אני טוען שחלק מהבחירת אברהם הוא קשור בעובדה שאברהם גם למד את סוד התפילה. אני סוגר סוגריים. טוב, התפילה, התנ"ך מלא באנשים שמתפללים. אברהם מתפלל, יעקב, לפי אני יודעתי, מתפלל. מה יעקב עושה? ויתר יצחק. אבל אצל יעקב יודעים את נוסח התפילה, מה זה הנדר שלו, הם לא סוג של תפילה, הם יהיה אלוקים ממדי ושמרה אני בדרך הזה ונתני לך לך. יש לנו משה רבינו, גדול המתפללים בתורה. תפילות לכל אורך המקרא, רק בשום מקום לא כתוב להתפלל. חייבים להתפלל, אין צו להתפלל, כן? ודומה לכך אבלות, התורה מתארת את האבל כחלק מהמרקם של החיים האנושיים, אבל היא לא מצווה להתאבל. עכשיו, כשאני בא ושאל את עצמי את השאלה הזאת, האם אבלות היא דאורייתא או דרבנן, במידה מסוימת השאלה הזאת יושבת על הצומת הזאת. כלומר, אני אתם אומר את זה בצורה הבאה: התופעה של אבלות היא ודאי מוכרת בתורה, מכירה אותה. כן, אם אני הייתי רב חיים מבריסק, אז הייתי אומר, קיום האבילות הוא דאורייתא. מה הכוונה? שדפוסי האבילות, כשאדם מתאבל, זה לא שמייבאים עכשיו בתוך עולמנו איזה דבר שהתורה, המקרא, לא הכיר אותו. התורה מכירה את זה. כלומר, המושגים, לכן אנחנו נראה שאיך לומדים את דיני האבילות, בעיקר מתוך אותם דפוסי אבל שנמצאים בפרשיות המקראיות, אם בפרשיות שיותר קל ללמוד מהם, זה שהוא נביא או מי שקיבל את הצו צובה לא להתאבל, ואז אתה כאילו בלשון ציווי יודע כנראה שכל אבל כך עושה. כולל יש מחלוקת, מי שכבר הספיק לראות בשאילתות, הוא מוכן ללמוד את האבילות לא פחות מאשר מהאבילות של מצרים. על מי? על יעקב אבינו, כן? מצרים על יעקב אבינו, לא פחות, כן? כלומר, איך שגויים התאבלו, כן? אבל המחלוקת, בעצם השאלה על מה יושבת, אני חוזר, ברור שקיום האבילות הוא דאורייתא, או דפוסי האבילות הם יצוקים בתוך פרשיות במקרא. כן, אני חוזר ומדגיש, בני אדם מתאבלים באשר הם בני אדם. ככל הנראה, לא מה שראינו קודם, התורה רוצה לתת ליהודים דפוס אבילות אחר, וזה בגלל שדפוסי האבילות הם רק פסיכולוגיים, הם גם כוללים בתוכם יסודות דתיים עמוקים ומובהקים על היחס למוות, על היחס להישארות החיים וכו'. ולכן יהודי, עם כל זה שהוא מתאבל פשוט כי הוא בן אדם, הוא באותה מידה יהודי לא יכול להתאבל כמו גוי, כי הדפוס, כי התפיסות עולם שלו הן תפיסות עולם אחרות. כן, אני מקווה שנוכל לראות את הדברים תוך כדי הלימוד, אבל האם לקרוא לזה תופעה דאורייתא או לא? כלומר, האם תופעה שנמצאת בתורה והתורה לא מצווה עליה, בלשון של רב חיים, יש קיום דאורייתא, אין חיוב דאורייתא? מי שמתפלל הוא ודאי עושה דבר שהתורה מכירה בו, זה מושג הלכתי, כן? זה מושג קיים, זה מושג תורני. תשמע, אף אחד לא אמר שהוא חייב לעשות את זה. האם לקרוא לזה דאורייתא או לא? האם הוא חייב לעשות את זה? אישית אני חושב שיש סיבה למה התורה לא צוותה על הדברים האלה. למה לדעתכם התורה לא תצווה את זה? נכון, התורה מצווה לך לנשום. כלומר, דיברנו קודם על הפחד וההתעסקות בזה, אז שלא צריך לדברים. אני חושב שיש פה דברים הרבה יותר סודיים. זה לא הדבר היחיד שלא נמצא בתורה כציווי, שהם דברים מהותיים בחיים שלנו. קודם דיברתי על תפילה, ויש עוד תחום, אני אתן לכם מובהק מאוד, שגם אותו גויים עושים. הם גויים גם מתפללים באופן טבעי, צורה מאוד פשוטה, בן אדם במשבר מתפלל. אבל אני אתן לכם עוד דבר, כל תחום הניסויים, כל תחום האישות, באיזשהו מקום התורה מצווה לאהוב? התורה מצווה להתחתן? לא. ושם כמעט אותה תופעה. איך יודעים דיני נישואין? מאיפה למדו אותם? אתם יודעים? זה כמעט אותו דבר כמו אבילות. ואיך יודעים את דיני הכתובה, ממון, סידור מערכות היחסים בין האיש והאישה?
או מהסיפורים של רב סיפור ברשת, או מה קורה אחרי שמישהו מתקרא אישה, אז
סיפור זה לחתן בעוד פעם. כן, בוא נאמר את זה קצת יותר טוב. במקומות שחוששים שלא יהיו נישואים נורמטיביים, ולכן מה התורה עושה? היא מזהירה אותך לא לחרוג מהשורה. הדוגמה הכי מובהקת זה איך לומדים חיוב שער כסות ועונה. יש פה אדם שיעד לעצמו אמה עברייה, אני כרגע זורם מהפרשנות החזלית, כן, הוא התחתן איתה, ועכשיו אחרת ייקח לו, עכשיו שהאישה היא אמה עברייה, ואתה לוקח עוד אחת, אז יש להניח שמעמדה של האמה הזאת הוא בסכנה. אז מה התורה אומרת לך? דיר בלק, מה היא מזהירה אותך? שערה, כסותה, אם אחרת ייקח לו, שירה, כסותה, אבל אתה לא הגע, וככה היא כתוב גילתה לי את זה, כן? או כתובה, איך למדו כתובה? בשום מקום התורה לא אומר, תן כתובה לאשתך. אז מה, איפה זה כן מופיע? אז זה מופיע בפרשת מפתה, כן? אז מה אומרת התורה? כסף ישקול כמו הרפתול. מילים מאוד פשוטות, מה הרפתולות הוא מובן מאליו. עכשיו, יש פה תחומים שהם תחומים אנושיים בסיסיים. התורה לא מצווה. כן, אני אקח אתכם לשאלה המפורסמת. התורה לא אוסרת בשום מקום, בוא נעבור לעולם הלאווים, לאכול בשר אדם. אתם יודעים את זה? מכירים את ה... אתם לומדים באותניה, לא בארציון, אבל מותר להגיד לכם. כאילו כל בחור בארציון היה פנומן, שני ראשי ישיבה. כאילו איך מסתדרים דבר כזה? זה כאילו... לכם זה נראה טבעי, אבל זה לא דבר טבעי, שתדעו. כאילו שני מלכים בכתר אחד... כאילו, אני שמעתי מאבא שלי, אחרי שאבא מיטל נפטר, הוא סיפר שבשנות ה-90 אבא מיטל היה לו המון קשר עם סביב מלחמת יום כיפור, עם המון המון ככה אלופים בצבא. הרבה דברים הם הבינו. הם לא הבינו איך זה שיש עוד אדם באותו תפקיד כמו, כאילו, איך זה יכול להיות? כאילו, בצבא, אתם מדמיינים מי שהיה בצבא, שני אנשים באותו תפקיד, שני מגדים, כאילו, זה יכול להיות, כן? אבל, אז חבר'ה מאוד אהבו ככה להבין מה ההבדל ביניהם, והיופי הוא שטוב שיש שניים כשהם שונים, כשהם אותו דבר לא צריך שניים, מספיק אחד כשהם שונים. אז מה היה השאלה שהיו תמיד מציבים? מה תעשה אם תהיה באי בודד ויהיה לך אופציה לאכול או בשר אדם או בשר נבלה? עכשיו, מבחינת הרגש הדתי ברור שמה מגיל יותר, בשר אדם או בשר נבלה? כולם? כולם. מבחינת המעמד ההלכתי, בשר נבלה, אני מדבר על נבלה, לא חזיר, כן? בשר נבלה הוא בלב, ואילו בשר אדם אין לב עליו, הוא באיסור עשה, זה הכל, כן? מה לעשות, כן? למה מתעל בעל הרגש הדתי הטבעי והמוסר הטבעי, תמיד היה אומר, הוא יאכל את הבשר, את הבשר נבלה, כן? אבא שלי תמיד היו מצפים שהוא ליטאי ובריסקר ורציונליסט, אז מה הוא יגיד? אבל אני אגיד לכם מה לדעתי התשובה לשאלה הזאת. גם אבא שלי לדעתי צריך לענות כמו רבא מיטל, ואני אסביר לכם למה. למה התורה לא אוסרת בשר אדם? כי זה בכלל לא אופציה לאכול אותו, הוא לא קיים. מה התורה אוסרת? משהו שאתה יכול לאכול אותו, אני אומר אותך אל תאכל אותו. התורה לא אוסרת לאכול דברים שכאילו לא קיימים. התורה גם לא אמרה שאסור לאכול את ארון ספרים הזה, כן? למה? כך ביסבא. באיזה סיבה? לא כי הוא מותר, אלא אי אפשר. או אני אגיד אחרת, לפי מיטב הבנתי, שאתה באי בודד ויש לפניך בשר אדם ובשר נבלה, אין לפניך דילמה, יש לפניך רק בשר נבלה. התורה בעצמה אומרת את מה שאני אומר. כשהתורה רוצה לתאר את הכללה הכי גדולה שיוכל לבוא על האדם בתוכך, ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם, זו התנהגות לא אנושית, זו התנהגות לא טבעית. או במילים אחרות, התורה מדברת לבני אדם, אבל היא לא מצווה אותם על הגבול שבין אויס מנש ומנש. שם אין ציוויים שאומרים תהיה בן אדם, אל תהיה קיר, אל תהיה נבלה. אין דבר מול האדם, התורה מדברת לאנשים שהם כבר בני אדם. זה הפירוש הפשוט שדרך ארץ קדמה, היא קדמה לתורה. בהקשר הזה התורה לא תגיד לך, היא לא תדבר איתך על דברים שהם לא חלק מהאנושיות. היא לא תדבר איתך על אם תאכל בשר אדם או לא. זה לא, בן אדם הוא לא משהו שאוכלים אותו. בהקשר של ניסויים, היא לא תגיד לך, יש מצווה לאהוב, כן? עכשיו תעשה מעשה מצווה, תעשה דייט. לא, אנשים עושים את זה כי הם בני אדם. זה הסיבה הפשוטה. זה נכון שגם בתחומים האנושיים, מה התורה תעשה? היא תקדש את התחומים האלה. היא לא תגיד לך, אז תעשה כמו כולם, כי אתה בן אדם והם בני אדם. מה כן? הספר של אבא מיטל, בארץ אתה נבני אדם, כולו מדבר על הדבר הזה. אבל היא לא תיקח ממך את התשתית או את המסד האנושי, היא לא תיקח לך את זה.
ההלכה, אבל יותר מוכרת, לא עושה את זה.
אנחנו צריך לבדוק את זה, אתה צודק, אבל פה אנחנו נראה את זה. כלומר, מה האבל של מצרים, האם הוא נשאר או נעלם, כן? אז בוא נקרא מיד ברמה, הרמה אמר הוא נעלם, אחרי שהתורה ניתנה, אבל אז גם, אני אומר בתור תלמיד של אבא מיטל, אני מניח מה הוא היה אומר, התורה, כשהיא צוותה על האבלות, היא לקחה בחשבון כבר את זה, אבל כאילו המסד או הבסיס בחוויות אנושיות מתחיל מזה שאתה בן אדם, זה שם מתחיל, שיכולה התורה לבוא ותקחת את כל התחום הזה, להגיד לך עכשיו בוא נגיד לך איך יהודי עושה את זה, כן? אבל היעדר הצו, כאילו התורה לא מצווה על דברים טבעיים, על דברים ראשונים, היא לא מצווה עליהם, היא לא אוסרת אותם, זה לא קיים בשיח.
יש שאלות
קצת, אז אני הולך להגיד לך משהו שאני מקווה שלא תכעס עליי מדי, ואני אומר לך שרציחה זו התנהגות שבני אדם עושים אותה. היא התנהגות פסולה, זה השפלות הכי גדולה של בן אדם, וזה מעשה אנושי. אם אתה לא מאמין לי, תלך לספר בראשית ותראה כבר בפרק ד' שהאחים הראשונים כבר אחד רצח את השני. כלומר, הסיבה שהתורה אומרת לא תרצח, כי בן אדם רוצחים. זה התנהגות פסולה מבחינה נורמטיבית, אבל היא יושבת על רגשות אנושיים ועל רוע אנושי. כן. לאכול בשר אדם הוא מחוץ לתחום הזה.
אבל הוא גם קיים.
לא תגנוב, כן?
זה קיים בטביות.
מה זה?
יום אחים בני אדם בטביות.
אתה פה אתה שמעלה את שאלת השאלות של הטרופולוגיה, כן? כל השבטים האלה, כן? אתה אומר, אני קצת פטרוני, לבן פטרוני, אירופי, שלא מכיר, לא מכבד את תרבותם.
יש שכבר בתנך מופיע האופציה כזאת. יש איזה שקיים.
אם יש לך דילמה בשר נבלה או בשר אדם, אז תאכל בשר נבלה, אבל אם יש לך רק בשר אדם, בסוף היום גם הבן אדם יאכל
את זה. נכון, אתה תאכל את זה, אבל אתה תאכל את זה במובן שבעצם האנושיות שלך נשללה ממך, כי אתה הראת על הדיוטה התחתונה. ואני אומר, על רצח, אני אומר את זה בכאב, אתה יודעים כמה רציחות יש, כמה פשעים יש, לצערנו זה קורה. עכשיו, זה בני אדם רעים. זה בני אדם רעים מאוד, כן? אני אגיד אותו גרוע, בני אדם מפלצתיים, אבל הם בני אדם, זה איכשהו בספירה הזאת. זה בא מכנאה, זה בא מכל מיני סיבות, כן? אבל התורה, יש לה איזה בסיס, כלומר, כשאני לוקח תחומים שלמים בהלכה, שהם קשורים באנושיות הפשוטה, התורה מתייחסת אליהם במקומות שהיא חוששת שאתה חורג משהו, היא לא מצווה עליך את הדבר הזה. אתה כבר נמצא בתוך זה, ואפילו את אבא ולתי, אבילו אותו אחד בהם. כאן מתעוררת השאלה, שהיא נראית במבט ראשון כשאלה אבסטרקטית. היא גם, תראו לכם, בשולחן ארוך יש סימן שדן בשם אבילות דורייתא ודרבנן. סימן שין צדיק ח' ביורה דעה, זה קצת משונה, למה? כי לכאורה אין לזה שום שום נפקא מינה הלכתית. הרמה אפילו לא תורח לחלוק, למרות שבסימן הבא, בשין צדיתי, סעיף ג', הרמה מזכיר שהאבילות היא כן דרבנן, והמחבר פוסק שהאבילות יום ראשון דורייתא, והרמה דרבנן, ויש לזה נפקא מינה הלכתית, למי שכבר הספיק לראות, שהיא די, היא לא שכיחה בחיים שלנו בכלל, זה מה קורה ביום טוב שני, כשמת לא מת, הרי יום טוב שני דרבנן, ו... אבילות ביום הראשון, מי שחושב שהיא דאורייתא, אז אולי עכשיו אני אתאבל ביום טוב שני. בסדר, זה לא... אז יש נפקא מינה, אני לא אומר שאין, אבל זו נפקא מינה מינורית. והמבט שאנחנו רגילים, והתחיל מפסוקים, בעצם המחלוקת הזאת, ובואו נראה קצת, בעיקר, מאוד מאלף פה הרמב״ם, כאילו איך שהמחלוקת הזאת מקפלת בתוכה, היא כאילו מגלמת בתוכה את ההבנת התשתית של התחום הזה והמפגש בין הצד האנושי לבין הצד ההלכתי, או במילים אחרות היעדר הציווי לא מוריד אותו מלהיות תחום מרכזי בחיים האנושיים או תחום שיש לו ערכים הלכתיים ויהודיים, אבל התורה באמת לא מצווה עליו יחד עם קבוצה נכבדה מאוד של יסודות הדת שהיא לא מצווה עליה, כי היסודות האלה כאמור שורשם בדרך ארץ שקדמה לתורה. מצד שני כאמור בכל התחומים האלה ההלכה נכנסה לעובי הקורה ועיצבה אותם. העיצוב נעשה תוך כדי לקיחת הרגשות האנושיים האלה למקומות מסוימים, וגם תוך כדי שלילה של ביטויים מסוימים ותרבויות פגניות של הרגשות האלה. אני כבר על פניו אומר לכם, בלי שנכנסתי לזה מספיק, בוא נעשה לחשוב מה זה תגובה של לשרוד את עצמך, של מה כמעט אתה מנסה לעשות לעצמך. תחשבו לרגע, לאדם תוקע סכין בעצמו כשמישהו מת, מה כמעט הוא מנסה לעשות?
למות יחד איתו.
נכון. כן, אבל אם תרשה לי אלחנן ברשותך, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, בתורה לא נמצא בהקשר הפיזי אלא בהקשר הרוחני, להיזהר מעבודה זרה, משמור לנפש. נכון, אבל אפשר לראות שיש פה נגיד ביטויים ויש אבילים מדברים על תחושה כזאת. בעיקר אחד מהדברים שלא הזכרתי עד עכשיו, סליחה?
נקילה בחזר.
מה הכוונה?
הסיפור הזה שהדבר שמיד שהוא מקט עצמו עד שדם.
נכון, נכון, נכון. אני רק אוסיף שכשאנחנו מדברים על אבילות, אחד מהדברים שלכאורה מאוד בולטים זה הצורך להבחין בין סוגים שונים של מוות או של מערכות יחסים. כלומר, אין עוד דומה מי שמתאבל על מישהו שמת צעיר למי שמתאבל על מישהו שמת זקן. אין עוד דומה מי שמתאבל על אדם שהיה חולה תקופה ארוכה, ובעצם תהליך הפרידה והאבל בעצם היה בחייו, לאדם שיוצא מהבית ונקטף בתאונת דרכים עם הלם מוחלט. כלומר, זה גם מהפן הפסיכולוגי, הדברים ודאי לא דומים. ו... בפן ההלכתי להפוך את כולם לאותו דבר, יש פה שאלה האם אומנם זה כך, האם נכון הדבר הזה, כן? כלומר, אבל בעיקר כשמדובר על מוות של אדם צעיר או מישהו שבן זוג שלו נקטף בגיל צעיר, מישהו שמתעלמן, אחד מהדברים שהם הרבה מהם מתארים זה הרצון לקפוץ לקבר יחד איתו. אני מניח שבלוויות צבאיות שמעתם דברים כאלה, אמא שכולה שרוצה לקפוץ לקבר עם הבן שלה. כלומר, יש משהו שאת מת בך, ויש ביטויים לזה. כלומר, נשאלת עצמנו, כשהתורה אומרת, אסור לעשות את הדבר הזה, האם התורה אומרת שאולי מה שצריך אבל להרגיש, או היא רוצה להכווין אותנו לשם, זה למקום ההפוך. אתם יודעים מה הדבר הראשון שאבל עושה כשהוא חוזר מלוויה?
אוכל.
יש לכם משהו יותר חיים מלאכול? כלומר, יש גם את התהליך ההפוך, שהוא כרוך באחד מהיסודות של אבלות, והוא הצורך להיפרד. כלומר, כשאדם קרוב לך מת, משהו ממך גם מת, כי אתה והוא יחד. התהליך של ה... כלומר, אני צריך לבדוק למה התורה מכוונת אותנו, כן? אבל המעבדה שהתורה מזככת את התחומים האלה, כן? בתחום של אישות, יש לה תורה מסרים. כלומר, עכשיו, אני אהיה רמב״ם לרגע. רמב״ם אומר, לפני מתן תורה, או גויים בצורה מסוימת, מתחתנים, יהודי קצת אחרת, כן? יש לתורה קריאה, קדושים תהיו כי קדוש אני, אבל עדיין זה לא מתחיל מאפס, או התורה לוקחת תחום שמתחיל. שקיים מבחינת הדרך ארץ, היא אומרת אנחנו ממשיכים אותו, כן? אנחנו מקדשים אותו, אנחנו מכווינים אותו. עכשיו כאן ישבו להם גדולי העולם, כן? ובאיזשהו מקום הם שאלו את עצמם, ויש פה גישות שונות לנושא הזה ממש. אז מהי אבילות? בואו נחזור לתחום הצער שלנו. אין כל האבילות היא דרבנן, שזו גישה קיצונית. ראיתם של מי? מישהו הספיק לראות משהו? בסדר שעוד לא ראיתם, כן? נכנס לראיות יותר אם תרצו. אבל אז ארי בעל התוספות, בעל גישה, כל האבילות דרבנן, מול גישה קיצונית הפוכה של בעל השאילתות גאונים מהשמינית, כן? שהאבילות שבעה היא דורה הייתה, ושיטת ביניים שהיא השיטה הרווחת, שאבילות יום ראשון היא דורייתא, ואילו אבילות שאר ימים היא דרבנן. סליחה? ברייבד יש דעה אחרת, שאבילות 30, הביטויים שלה שזה גיהוץ ותספורת, שאין דורייתא. אבל הוא לא אומר שכל האבילות היא, כלומר כשהרייבד בא להתמודד עם הגמרות שאומרות אל תייסד שזה נקרא עשה, הוא אומר כמה ל-30, אבל הוא לא טוען שכל האבילות היא דורייתא, כן? בסדר? עכשיו זה, אלו בגדול השיטות, הן פחות או יותר יושבות על הדילמה הזאת. כלומר, האם תופעה שנמצאת בתורה והתורה לא מצווה עליה, האם אני אקרא לה דורייתא? האם אני אכנה אותה כך? כלומר, האם די בתיאור שהתורה מתארת אבילות להגיד אז אבילות היא דורייתא? אם אני אמר לעצמי, לא, 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 מה עוד דורייתא? מה עוד דורייתא? שיש צו, כן? שהתורה תצווה, אחרת הוא דרבנן, כן? בוא ניגע לרגע, בוא תגיד לי מה הספקתם לראות, ולפי זה אני גם אכוון את רמת ההדרכה, כן? כלומר, על מה בעצם הדיון יושב? בוא נעשה קצת לתאר אותו. קודם כל הוא יושב על הבעיה שתוארה פה. מה להגיד שאבילות דורייתא, מה הדבר שאתה חייב לעשות? תראה לי פסוק שאומר להתאבל, נכון? תראה לי, אני רוצה שאתה תיתן לי פסוק שאומר להתאבל, בוא נמצא אותו, כן? נמצא, לא נמצא, זאת שאלה אחת. שאלה שנייה שהיא גם נמצאת ברקע וזה לא נדון עכשיו, רק נזכיר אותה, זה האם יש עדויות בספרות חז"ל שאפשר להסיק מהם על תפיסת העולם של חז"ל? למשל, האם הגמרא המסוימת שאומרת, קוראת לאבילות, עשה דיחיד, האם בזה הגמרא אמרה לנו שאבילות היא דורייתא, כי על מה אומרים עשה? על ציווי של התורה, כן? כלומר, צלע שנייה במחלוקת היא לנסות לראות מה עולה מתוך הסוגיות. האם סוגיות הגמרא משקפות עמדה מסוימת בתחום הזה, שזה כולל בתוכו גם התמודדות עם כללים הלכתיים של אבילות. כלומר, זה שייך לאותו תחום, בוא נראה מה עולה מהמקורות החזליים. למשל, אחד מהטענות הבולטות של בעלי התוספות לכך שהאבילות היא דרבנן, זה אחד מכללי היסוד בהלכות אבילות שהלכה כדברי המקל. תוספות מניחים שהכלל הזה יושב על איזה נתון פשוט, כי ספק הדרבנן לכולה, רואים אבילות היא, בעצם אין פה איזה כלל מיוחד, זה פשוט יישום של כלל אחר שידוע מראש, כן? זה לא דינמיקה שמיוחדת לאבילות, אלא היות והאבילות היא דרבנן, לכן הלכה כדברי המקל, כמו בכל מצווה דרבנן, אין פה משהו שהוא מעבר. אני אוסיף שלגבי עצם שיטת הביניים, או מי שרצה לטעון שזה דורייתא, יחד עם זה שהוא גם חושב שזה עולה מהסוגיות, אבל הוא גם יצטרך לתת דין וחשבון, איזו שאלה פשוטה. אז איפה התורה צוותה על זה, כן? וכאן הדברים הכי מרתקים נמצאים ברמב״ם. אז אין לך את הדילמה, כלומר, אני מסכם, יש נפקמינות קטנות מהדבר הזה, יש. כאמור, היום טוב שני, כן? אבל יותר השאלה הזאת יושבת בחלקה, הראיות מהסוגיות זה יותר עניינים טכניים. מבחינה רעיונית היא כאילו יושבת על העניין הזה, זו תופעה שנמצאת לאורך כל התנ"ך, ושום מקום התורה לא צוותה עליה, איך להתייחס אליה, כן? וכאן מבחינת מקורות היסוד, רוצים קצת להסתכל? אני מאוד ממליץ, רציתי לסרוק לכם רק לא הספקתי, רב אבינוביץ' ביד פשוטה זה תופח מקרח לקרח, זה אתם יודעים, נכון? אז הוא פשוט מאוד נוח להשתמש, הוא מביא בתחילת חוט אבל, הוא מביא את כל המקורות, השאילתות, תרגיל, את הכל הוא מביא, כן? זה נוח, כן? אני משתדל לדאוג שזה יגיע לכם, כן? ובבחינת עולמם של גאונים, השאילתות, אולי יש לכם בגמרות, רוצים? אני רוצה גאונים. בואו נראה בגמרות. סלוק, אז איפה הגמרה הראשונה שעוסקת בשאלה הזאת? מועד קטן, נכון? בכף עמוד א', אני רוצה לשם. קדימה, אתה רוצה לקרוא? קדימה, יתיב רבי חייה.
יתיב רבי חייה, ברבא ורבי ימי ורבי יצחק נפחה, הקילה דרבי יצחק בן אלעזר. נפחה קמילתם בניי ומניין אבלות שבעה, נכתיב והפכתי חגיכם לאבל. מה חג שבעה, אף אבלות שבעה. ואם מעצרת, אחד יומה. חר מבעלי לחדר השלקש, דמר השלקש ומביד הנשיאה, מניין לשמר רחוקה שאינה נוהגת אלה יום אחד, נכתיב והפכתי חגיכם לאבל. ואשכן עצרת, עד יקרי אחד יום אחר.
כן. קודם כל, בוא נתחיל מהפסוק בעמוס, כן? מה אתם אומרים על הפסוק הזה?
הפסוק המלא הוא ממש על אבלות. העוזב זה נבואת פורענות.
כן. ומה באמת הרעיון שחג ואבלות יש להם אותו אורך זמן? בואו דרך זה נתחיל, היום זה שיעור פתיחה, אז היום מציפים שאלות. כן? בואו נציף את השאלה בכלל של המועדים, הזמנים של האבלות.
זה משמעותי למשהו.
אבל מה הכוונה שמשווים חג לאבל? אני עכשיו היה פסח, שבעה ימים. כן. מה הכוונה שבשביל חג לאבל?
זה שני צדדים של המטבע.
באיזה מובן? אתה צודק.
חג זה משהו שמאוד מסמל מאוד חיים. אנחנו חוגגים, אוכלים, שותים, נחים, דומנים. אבל זה הפוך, מישהו שמתאמר לחוסר החיים.
ולכן?
כאילו זה שיא החיים, שיא המוות.
אז למה הם צריכים אותם דפוסים? זאת בעצם השאלה. אז למה הם צריכים אותו פרק זמן?
כל האירועים הם שבעה ימים, הבחירה היא שבעה ימים.
אבל למה זה ככה? אז אני אציע לכם ש... כן, סליחה?
במושג שבוע.
נכון, אבל אני חושב שזה יותר מזה, אם תרשה לי, לנסות לומר פה שתי נקודות. לא כל, בעצם ההשוואה בין חג לבין אבלות, אני הייתי מצביע על כך שאנשים במצבים קיצוניים, הם יכולים לעתים לבכות מהתרגשות, אפשר לבכות ממה? מצער, ואותו דבר גם קורה לצחוק. אתם יודעים את זה? אנשים יכולים לצחוק משהו מצחיק, ולפעמים צחוק הוא תגובה שאנשים הם נמצאים במצב הקיצוני ההפוך. כאילו, סיפרה לי הבת שלי, שאתמול הייתה בטקס יום השואה בבית ספר, הייתה ילדה שצחקה בזמן הטקס. אז לא שהיא אטומה, אלא זה כל כך המם אותה, או הביך אותה, המפגש הזה, זה כיתה, לא יודע איזה כיתה, זה בית ספר יסודי. כל כך ימם אותה, אז היא במקום להגיב באמצעות מילים, או במקום להגיב, אז היא הגיבה בצחוק. כלומר, כשאני בחג או באבל, אני הייתי אומר, אני מצב רוח קיצון. אני לא נמצא בשגרה. עכשיו, יש דפוסים איך מביאים, או איך מעכלים, או איך חווים מצבים קיצוניים. נכון הדבר שלעיתים אני חווה מצב קיצון של התרגשות ושמחה, ולעיתים אני חווה מצב של התרגשות ובצער. אבל המבעים או המערכות שאני באמצעותם מעכל אותם הן מערכות שוות. זה מתחילת קודם כל הבסיס של עצם הרעיון שהם דומים. אבל הייתי מוסיף יותר, וזו נקודה שאני רוצה שנבדוק אותה גם תוך כדי הלימוד, וזה הנתון, אלחנן אמר שיבה בא מבריאת העולם, אני הייתי מוסיף איזה נתון נוסף שנראה לי מאוד מאוד יסודי, והוא הנתון שאנחנו חווים את הזמן באופן מעגלי. כלומר, אחרי שבוע, לאיפה הגעתי? עבר שבוע, חזרתי לאותו יום בשבוע. בוא ניקח את 30. מה?
זה לא תופעת טבע מחויבת.
זה לא תופעת טבע בכלל, כי כל... נכון? אתה צודק, זה לא תופעת טבע, וכל מושג השבוע מגיע רק מבריאת העולם, מההיסטוריה, הוא לא מגיע מה... זה נכון. ועדיין בתודעה שלנו, אני חווה את השבועות באופן מעגלי. אני ככה חווה אותם. תיקחו את השלושים, שם זה כן כבר קשור בטבע.
ירח.
אבל עדיין, אני חי באופן מעגלי. אני עובר ליוד בית חודש, המושג שכבר אתם מכירים, שנה. גם זה סוג של מעגל. עכשיו, באיזשהו מקום, החטיבות האלה הן חטיבות שאומרות, אני לוקח יחידה מתוך המעגל. זה בעצם מעגל שלם. כשהמעגל מסתיים, אני עכשיו עובר למעגל חדש, אני סגרתי מעגל. אני אמר את זה בצורה הבאה. אנשים שחווים אבל, כל נקודה ראשונה שאתה בלי הנפטר היא מאוד קשה. אדם שמת לפני ליל הסדר. יושבים לשולחן הסדר, המשפחה, כאילו, קשה לה מאוד המחשבה, כאילו, מה עם השוואת ליל הסדר הזה? זה שנה שעברה. שנה שעברה הוא היה בראש השולחן, הסבא. עכשיו הכיסא ריק. כן, הרבה משפחות באבל, בשבעה, הם עושים שבת ביחד. הם כאילו נותנים כוח אחד לשני, כי חסר מישהו. אבל בשבת הבאה כבר מה קורה? בפסח בשנה הבאה, כבר כמו משווים לפסח הקודם, לפסח הקודם או לא היה. יש בנו משהו שאני לא בא לומר שהצלקת נעלמת, אולי היא נשארת, אבל יש משהו בחוויה המעגלית שאתה סוגר מעגל ועובר למעגל הבא, זה כאילו המעגל הזה הוא שלם במובן מסוים. אני חושב שזה בא בדיוק מהמקום הזה, כלומר כשאני נמצא עוד פעם בנקודת זמן הזאת, אני כאילו חוזר לאותה נקודה וזה ספירלה. כבר הייתי פה בלעדיו, במובן הזה אני לא מתאבל, או אני לא חווה מה זה שבת בלי הנפטר, כבר הייתי בשבת בלי הנפטר, אני כבר הייתי בשלושים בלי הנפטר, אז בשלושים הבא בגמר בית חודש הייתי עוד בית חודש בלעדיו, ועכשיו אני כבר לא נמצא במקום שהוא חסר לי, במובן שהוא היה ואיננו, הוא לא היה אז והוא לא עכשיו. אז הוא צריך עוד לבדוק את הדבר הזה, אבל הבחירה ביחידות זמן היא לא מקרית. מה שמאוד מעניין בגמרא הזאת, זה הנושא של העצרת של היום האחד, ואני אסביר לרגע למה הכוונה. מצד אחד המיכאי אומר פה בצדק, זה משב נורא יפה על התמונה הזאת, כי גם יום הוא סוג של מעגל, נכון? ואין ספק שהדבר הזה נכון. מצד שני, אני רק מזכיר שאנחנו בימים שבין פסח לעצרת, שהגמרא בראש השנה בדף ד' מאוד מאוד מתקשה, ג' אולי, מאוד מתקשה להבין מה זה העצרת הזה שהוא יום אחד. לא, אנחנו לא צריכים להבין מה זה. מה זה הדבר הזה? כי חג מה צריך להיות? שבעה ימים. עכשיו, התשובה שהגמרא נותנת הוא שגם עצרת הוא חג של שבעה ימים, שכן, ואנחנו זכינו לא להגיד תחנו עד י' ב' בסיוון. איך חנן, מה עושים ב-י' ג' בסיוון? אתה יודע מה המנהג? המנהג הוא להתווכח, לריב, כן? כן, האם אומרים תחנו גם ב-י' ג' זה ישרו חג. המנהג, אז אומרים נכנס אחד לבית כנסת, דברי שהם רבים, אז הוא אומר, אבל מה המנהג? אומרים לו, המנהג הוא לריב, כן? כל שנה אנחנו מתווכחים ב-י' ג' בסיוון, אבל אני אגיד, הגמרא הולכת בכיוון שגם שבועות הוא שבוע. רמי שמחה שם באור שמח הוא רוצה להעריך שבזמן הבית היה חג ממש שבוע.
רואים את זה פה עכשיו שיוצא במשניות שאחרי במקדש יש דעה שהשבועות הופך למשהו אחר, כי יוצא שעונייה הופך ליום אחד.
נכון, זה נכון. מה שאני אגיד רק שיש כיוון אחר שלא מופיע בגמרא, אני אומר לכם את זה באמת, אבל הוא מופיע ברמב"ן ועל פי הקבלה, ואני חושב שכולם פה חושבים את הפתרון הזה, שיש טעות בלהציג את שבועות כחג של יום אחד, או חג כבין שבעה ימים, כי אין לנו שלוש רגלים, אלא יש לנו בעצם שני רגלים של שבעה שיש להם עצרת. או ליתר דיוק, הרמב"ן אומר, יש את שבעת ימי סוכות ושמיני עצרת, ויש את שבעת ימי פסח ושבועות שהוא עצרת שלו. אני יודע, זה לא ככה בתורה וזה לא ככה בחז"ל, וזה ככה ברמב"ן, בקבלה, כן? אני חושב שרוב האנשים חושבים את הדבר הזה. כאילו, ספירת העומר, כאילו, ההבדל בין סוכות לבין, בעצם יש שתי מערכות חגים, חגי הסתיו וחגי האביב. ההבדל הוא שהיות ופה יש קציר ושם זה אסיף, כבר אספנו את הכל, ושם זה צמוד, ופה זה עם 50 יום ביניהם. אבל בכל מקרה, הפנומן של חג יום אחד הוא פנומן בעייתי. והגמרא כאן מביאה אותו כסוג של שני מודלים של חגים, יש חג של שבעה ויש חג של אחד, ואז מה הגמרא מציעה? להבדל בין שמועה רחוקה לבין מה? לבין שמועה קרובה. מה לדעתכם היא היסוד המבדיל ביניהם? זה כנראה מוקדם מדי, בסדר. זה כנראה מוקדם מדי, אבל הקרבה למאורע, או במילים אחרות, מה בעצם אנחנו רואים? זה מאוד חשוב להבין, מי שאומר אבילות יום אחד הוא דורייתא. אנחנו רואים שיש עוצמה של חוויה שהיא יום אחד, שהיא קשורה במה? במפגש עם הידיעה, עם המוות. כלומר, יש דבר כזה. חוץ מזה, מה יש לי? מעגלים, כמו עדוות כאלה.
כלומר, דורייתא?
לפי מה שאני ראיתי, רוב מי שאומר שהאבילות דורייתא יום אחד מדגיש שזה בתנאי שיום הקבורה ויום המיטה היו אותו יום, ואם לא אז זה דרבנן גם לדעתם, ולכן יש להניח לפי זה ששמועה רחוקה היא דרבנן, כן, ועדיין אנחנו רואים שכאילו שיום אחד הוא יום המפגש, אותו יום כאילו אתה הולך סערורי, למחרת, אפשר להגיד ברוח דבריך קודם, סגרת מעגל, למחרת, מה אתה עושה? אתה כבר במעגל חדש, וכאילו המעגלים ההם, הם לא קיימים, וצריך להבין למה, מה קרה, כן? אבל זאת הגמרא כאן, התוספות על אתר מפנים לירושלמי, ראית את התוספות פה על אתר? כן, אלחנן, אני שומע.
יש שבעה כבשים בקורבנות, גם בראש חודש, שבעה כבשים. זה מספר שבע.
זה נכון.
14, כי זה חג כפול.
כן, זה נכון, תראו מה התוספות אומרים, מה חג שבעה, והירושלמי דייק הם השמונה כשמונה בחג, ומשנה שמיני רגל בפני עצמו, ומבייס לאביב אבל שבעת ימים לא מצי לתו ידעתם קודם קבורה היה, והירושלמי משנה דן למדים קודם מתן תורה, ותם בירושלמי מי תקרא איתובה. כן, וכאן בעצם איזה שאלה כאילו מוצפת כאן דרך סוגיית הירושלמי, האם אפשר לראות מקור במה?
בבליה.
בתיאורי אבל, לא צו. אין אפשר לראות בזה מקור. כן, ומה מופיע בירושלמי? אתה ראית את הירושלמי לעצמך? אתה רוצה לקרוא אותו? הוא היה מובן או שהוא קצת קשה?
מובן.
אז קדימה, בוא תקרא אותו, בסדר?
טוב. מנין לבל מהתורה שבעה, הוא היה סתם לבל שבעת ימים. ולמדין דבר קודם במתן תורה, רבי יעקב ברך ושם רבי זהור, השם על המנהדה, הוא פתח בפתח אוהל מועד ישבו יומם ולילה, שבעת ימים, ושמרתם משמרת משכן השם. כשם שמע הקדוש ברוך הוא על עולמו, שמע הקדוש ברוך הוא על עולמו שבעה, כך אתם שמרו על אחיכם שבעה.
כן, אתה יכול להסביר את זה קצת?
על המבול. לא, זה עכשיו...
אתה עכשיו במילואים, בסדר? פרשת שבוע. אתה יכול לנסות להסביר את זה? כאילו, מה הרעיון שנמצא בתוך הצעת לימוד שכזאת? פתח אוהל מועד ישבו יומם ולילה. פה נאמר, בניגוד לבבלי שאומר שבעה זה חטיבה של חג, ומה נאמר פה? שמה זה שבעה?
שמירה.
חטיבת שמירה, כן? כשם ששימר הקדוש ברוך הוא לעולמו שבעה, ותמשיך, הוא מניין ששימר הקדוש ברוך הוא לעולמו שבעה.
שבעה, ואלה שבעת הימים ומאה המבול היו על הארץ. אז אומרים, מתאבלים קודם שימות המת, כי זה לפני המבול הדבר הזה, אלא בשר ואדם שאינו יודע מה עתיד להיות, אינו מתאבל עד שימות המת, אבל הקדוש ברוך הוא שהוא יודע מה עתיד להיות, שימר על עולמו תחילה. ידבנים אלו שבעת ימי אבלו של מתושלח הצדיק, שבאז חיכו איתו למבול. אמר רבי יושעיה, כי שם נמשכת השם עליכם, כשם שנתרוויתם בשם למשכה כל שבעה, כך אתם שמרו על אחיכם כל שבעה.
אתה יכול להסביר את הביטוי שמרו על אחיכם, אתה קצת בורח לי מהר מדי. מה זה שמרו על אחיכם? אני חשבתי משהו מטורף, אני לא יודע אם אני צודק, אני חשבתי על נדב ואביהו. כלומר, תראו, יש פה תיאור שמתאבלים שבעה, שבפני המבול, כאילו הקדוש ברוך הוא מתאבל על האנשים שהולך להרוג אותם. אני אומר את זה הקדוש ברוך הוא יכול לעשות, כן? אבל תראו, ביום השמיני מה קרה? נדב ואביהו מתו. יש פה איזה, הרי בני אהרון לא קיבלו את ההזדמנות מה לעשות אחרי שהם מתו. להתאבל. האם אין פה תיאור דומה ששימרו על אחיכם, כלומר ששבעת ימי המילואים היו סוג של שבעה על נדב ואביהו? אני שאלת השאלה בצורה הבאה. כשעסקנו בחג בניסיון להבין את הלימוד, אז מה היה הכיוון? הכיוון היה שיש איזה יסוד משותף למה שעובר על אדם בחג ולמה שעובר על אדם באב. הוא מצב רוח קיצון, הוא יצא מהשגרה הנפשית שלו, קורא לו אירוע שמשפיע על חייו, יש לו דרכי הבאה שהוא יכול להשתמש בין שני הכיוונים, כן? אבל כאן, האם פה זה דומה? אומרים, כמו שהמילואים מלמדים אותי על חשיבות חטיבת הזמן של שבע כאיזושהי חטיבה סגורה, שלמה, אז גם פה שאני אומר לא, יש פה תיאור כמעט כמו המבול, כביכול הם מתאבלים על אחיהם, שימרו על אחיכם, כאילו...
זה גם תהליך של הכנה למשהו חדש. נתרבית בשם המשחה, לפני שמתחילים איזה, מתחילים במשהו חדש, כמו שאתם, התכוננתם התהליך החדש לדבר החדש הזה, זה גם התהליך שאתם צריכים לעבור, לפני שמתחילים פה עוד דבר חדש. עוד, כמו שאתם, כאילו שבע, זה מספר של...
אולי, אני אשאל אתכם עוד שאלה, אתם יודעים שהאבילות הולך גם רגשות אשמה? איך חנן, אתה יכול לאשר את זה? למה לא שמרתי עליו? למה הוא מת ולא אני? וכל
זה ביחידות שלנו, חיילים מרגישים, למה הוא נהרג ולא אני?
אז אני אשאל את השאלה בצורה הבאה, האם נדב ואביהו מתוארים פה שהם היו צריכים לשמור עליהם, או נוח היה אמור להציל את דורו? אולי אני מגזים, נכון? טוב, הגזמתי.
הפשט יותר
כך. הפשט הוא לא כזה, טוב, כן.
ימי המילואים זה מתאים למה שאומר משה לאהרון, שזאת המחות הפסוק, אבל שהשם אומר שבקרובה יקדש, כאילו שהוא ידע על זה.
זה נכון. אבל לא יודע אם הוא ידע דווקא הם, כן? אבל תראו, הפני משה מסביר כמו שאמרתי, כך אתם שמרו על אחיכם כל שיבה, שידע שאת יודעים למות ביום השמיני. כאילו, שיבת ימי המילואים לפי זה מתוארים כמעין שיבת ימי אבילות, שאתה דבר אבילות. זה לא נראה לך, ידעתי שלא יראה לך. טוב, טוב שהצטרפת אלינו, אוקיי. הלאה, כן? עוד פעם, מה אתם אומרים על מדין דבר קודם למתן תורה? מה אתם אומרים על השאלה הזאת?
זה אומר שההנהגה הזאת היא דאורייתא או לא? אם היה לו מצווה לעשות
את זה. יש פה קריאת כיוון מתודית. אם אתה רוצה שמשהו יהיה מקור לדבר, מה אתה צריך שהוא יהיה?
אחרי מתן תורה.
או צו, כן? אוקיי, הלאה, יש פה עוד שאתה רוצה לקרוא?
אני חושב שרבי אבא בשם רבי יוחנן, אנא תהי כמת, תיסגר. מה אם מאמת שיבה, אף אם מסגיר שיבה, זה של...
מרים עם הצרת. מרים מצורת, אם מסגירים אותה שיבה, אומרים זה דומה ל... עכשיו, זה שיש קשר בין צרת ומוות, זה גם קשור בצבעים של הצרת. מה הצבע של הצרת? לבן. מה הדבר שהמצורה, כשהוא ניתח, חייב לעשות יותר מכל? עם הציפורים. דם, דם, דם. שים דם על התנוך. כאילו
בתערה,
אבל הוא כאילו מורח את עצמו בדם, כן? יש קשר ברור בין הדברים, כן?
שאלה אם אותה, מדוע אין לנו עניין של
אבל
70 יום?
כמקור
היחיד של בני אבל על יעקב 70 יום.
שאלה מצוינת.
לכן יבלו עם המציאו את כל
המצרים
70 יום.
התשובה אתה יודע שככה המצרים, אבל אז תשאל שאלה טובה על השאילתות. אז אם המצרים, אז למה למדת מהאבל 7 ימים? נכון? ברגע שנכנסת שאתה מוכן ללמוד מזה, אתה הסתבכת, נכון?
אבל זה
המקום
היחיד שיש ממש אבל על יהודי.
אבל של מצרים. בוא נגיד ככה, אני פתחתי קודם את הדברים, שאיך שאתה מתאבל הוא מביע את יחסך למוות, לצדק האלוקי. התרבות המצרית היא תרבות שהקצת שאני יודע, שניסתה לחיות לחיי נצח. היא ניסתה, מה זה חניתה? ניסיון לדחות את המוות. ניסיון, עכשיו כשמבינים עד כמה פולחן המתים שם היה מהותי, מבינים למה יעקב התעקש, תקברני במצרים. לא נכנסתי לפירמידות אף פעם, אבל אומרים, יעקב לא, הפכו את המתים לסוג של אלים. אני לא רוצה להיות בדבר הזה. אני, אז אין חנן, להביא הוכחה מהפולחן המצרי, זה... טוב, אז זו שאלה כבר לפניך, כן? שאלה טובה, כן. נכון, זה נכון. זה נכון. טוב, הלאה, בואו נתקדם קצת. רבי ירמיה ורבי חייא בשם רבי שמעון לוקיש, כן?
רבי אבא, כן, זה אחד אחד ברבי, אמר עד עד רבי יוחנן קום את רבי שמעון לוקיש ולא קיבל אל הרי. אמר אך עבד לה להסגר ואך עבד לה להחלט. אמר רבי יוחנן רבי ינא אל נדיק כמת, מה ימי המת אינה נולין, אף ימי החלט אינו עולין. רבי ירמיה ורבי חייא בשם רבי שמעון, לא יודע, הוא כאילו לא מקבל את הדרשה הזאת, אומר שיש פה הבדלים מהדברים.
הצלחת להבין מה ההבדלים או שאתה פשוט קורא מהר? אז למה אתה מחפף? טוב, בסדר, לא נורא.
החלטתי עולין בהקשר למשניות, שכאילו שלא נספרים לאיזה...
אז בוא אני אקריא לכם את הפני משה, אוקיי? ולא קביל אלוהי, רצונו לומר, ריש לקיס, תחד, היידי רבי יוחנן, ושהיה קשה לו. ואמר, אך עבד לה להסגר, דמקיש ימי המת, לימי הסגר. ואך בן נזיר, דתנין על ימי הסגר שמצוא האל עולים ין ימי נזירות, ולימי החלטו אין עולים לו. ויאליף רבי יוחנן, בדכתיב ענת היא כמת, מקיש ימי החלט למת, וסותרין הדרשות ההדד, איתו, אני האמת, גם אני לא מבין את הדרשה הזאת, אני צריך לעשות שורי בית ללמוד אותו, בסדר? טוב, בוא נתקדם קצת, עוד נחזור לזה, בסדר? הלאה. הלאה, מי בא ממוישה רבינו, כן? בוא נראה.
רבי חייא בשם רבי שמעון מלאגש, רבי יוסף בן חנניה בשם רבי שמעון מלאגש, ואיתם ימי בכי אבל משה, ימי שבעה בכי שניים אבל שלושים, ואיתם מחלפין ימי שניים בכי שבעה אבל שלושים. עכשיו יש פה גם ימי בכי כמשהו נפרד, יש לי גם מעניין.
יש שלבים בתוך השבעה עצמה.
מצוין. זה נושא נוסף שצריך לבדוק, כן, רבי יוסף ורבי אחיה בשם רבי שמעון בן לקיש, רבי יונה וכולי, מה הוא אומר? והפכתי חגיכם לאבל, זה כמו הבבלי. מה ימי החג שבעה, אף אם האבל שבעה, אמר רבי עמי לרב חייא בארבעה, אם ימי החג שמונה, אף אם האבל שמונה, אמר שמיני רגל בפני עצמו, ומה עצרת יום אחד, אף האבל יום אחד, אמר לי מכאן לשמוע רחוקה וכולי. אוקיי, אז הירושלמי מציף את זה. איפה הסיפור הזה חוזר? כמו בספרות גאונים. בואו רק נראה את הקצה הראשון, ואת הרוב נעשה בפעם הבאה. והשאילתות, צריכים לי משהו על הספר הזה או שהוא מוכר?
צריך קצת.
זה חיבור ההלכה הראשון שבתקופה שלאחר התלמוד ירח כחיבור עצמאי. מדובר בספר שעיקרו אוסף של דרשות. השאילתה היא הייתה מוסד הדרשה בבתי הכנסת הבבליים. אפשר לעקוב אחרי שאילתה כבר בגמרא, בשבת, בדף למד יש שאילתה, ואני מכיר תיאורי שאילתות, כלומר תיאורים של דרשה בבית הכנסת שדורש במתכונת הזאת מהמאה העשירית. מה זה ספר השאילתות? זה אוסף של דרשות. כן, כשמילה אחת הדרשה, הדרשה במיטבה היא מצד אחד חייבת, היא מנפקת לשומעים מידע הלכתי, מצד שני היא גם חייבת אותם לתחום, מביאה דברי אגדה, וככה אני יכול גם להגיד שבדידקטיקה מאוד מומלץ להציב שאלות לקהל, לאתגר אותם, לשתף אותם, וככה השאילתה הקלאסית הייתה בנויה מארבעה חלקים. הייתה מתחילה בפתיחה, שבו הדרשן היה מפציץ בקצת ידע, כנראה כשהוא היה רואה שהחבר'ה הולכים להירדם, אז הוא הציג שאלה, בעיה, אז הוא אמר קטעי אגדה, והוא קבע שתשומת הלב שלהם, ואז הוא אומר דברי אגדה, ואז הוא מסיים, עוריין שאילתה, זה שאילתה קדמך, הנה התשובה. כן, עכשיו הספר השאילתות שיש לנו, איפה הוא? בסדר, יש לנו פה אוסף של כ-180 שאילתות, שמיוחסות לרב החי, שפעל במאה השמינית, ובעיקר, רק שתדעו, מעבר לדברי השאילות עצמו, יש איזה פירוש מאוד חשוב של הנציב, שכתב דברים מאוד מאוד יסודיים, מאוד מאוד מקיפים, כמעט על כל נושא שם. וככה מופיע בשאילתות, כך, דאילו מן דמית למיתה מחי, זה במהדורה של מירסקי למדזיין, במהדורה של הנציב למדהי. זה יש הבדל בין המהדורות. דאילו מן דמית למיתה מחייב למיתה ולי באבלותה שבעה יומים. דכתיב, היעס לאביב, אבל שבעת ימים. ועל זה הוא שואל על עצמו, ודין מה שאני יעקב משום דעה וחשוב אבדולי מילתא יתרה, ואולי יעקב אבינו יהודי שהוא חשוב, הוא אבא של המלך, באופן יוצא דופן ככה יתאבלו עליו. מי אומר שזה דפוס האבלות על כל אדם? ולכן הוא דוחה את הלימוד הזה, הוא לא דוחה אותו כמו הירושלמי, כי הוא קודם מתן תורה, הוא לא דוחה אותו כי זה המצרים מתאבלים, כן? הוא דוחה אותו רק בגלל הקושיה הזאת. ובמילים מאוד פשוטות, מה בעצם השאלה הזאת מכילה? כל מה שאני אמר פה היום, נכון שראיתי בספר בראשית דפוס של אבל, אבל מה השאלה הפשוטה שאני שואל את עצמי? האם זה מודל לחיקוי? בדיוק, כלומר יופי שזה דפוס האבל על האנשים החשובים, כן? על אבא של המלך. האם זה באמת מלמד אותי על דפוסי האבל הנורמטיביים לאנשים רגילים? אני לא יכול לעשות את זה, ולכן בוא נראה מה העדיפות של אל המאחד, יתיב רבי חייא בר אבא ורבי עמי ורבי יצחק בן אלעזר אקילה דבי רבי יצחק בן אלעזר נפק מילתא מי ביניו מניין לאבילות שהיא שיבה שמה בהפכתי חגיכם לאבל. כשמה היתרון של הפסוק בעמוס? למה הוא יותר טוב מהפסוק של יעקב? אז יכולה לזה שתי סיבות. דבר ראשון, אם אני ירושלמי, הוא אחרי מתן תורה. והדבר אולי יותר בולט זו, שמי המדבר שם? זה בעצם העבירו אותנו ספירה. העבירו אותנו מתיאור של אבלות, למה העבירו אותנו?
עזרו לי.
לדיבור מפי הקדוש ברוך הוא שמדבר בתחום. נכון. שהוא לא מצווה מה לעשות, להתאבל, אבל כשהקדוש ברוך הוא, עכשיו למה מכל הפסוקים זה ככה, והפכתי חגיכם לאבל, זה הכי קרוב שאפשר להגיע לציווי, כלומר, הוא לא מצווה אותם להתאבל, אבל הוא אומר, אני אעשה לכם את זה, כן? אז, אבל האמת היא שנהדר איזשהו ציווי, כן? עכשיו, זה לא לחינם, שהרבה מאוד ראשונים, רוב רובם של הראשונים, שהם דנו בשאלה אם אבילות היא דורייתא או דרבנן, רובם אחזו בשיטה שוודאי אבילות שיבה היא דרבנן. מאיזה סיבה?
כתוב.
לא כתוב, להתאבל, שבעה. אה, יש את הפסוק, והפכתי חגיכם לאבל. נגיד, משם רואים שיש דפוס של שבעה, לא כתוב שצריך לעשות את זה. ואם אני רוצה לעשות יומיים, כלומר, זה לא כתוב. כלומר, במובן הזה, הפכתי חגיכם לאבל, גם הוא במובן מסוים משמש כמתאר תבנית ודפוס, לא יותר מהדבר הזה. זה שמאפשרים לה, שזה צער. נכון, לא, שאלה טובה. לא, אני חוזר, התנ"ך כל כך מלא באבלות, שזה מוזר שאנחנו יושבים שעה ומתלבטים. ברור שהתנ"ך מכיר את כל האבלות, עדיין. עכשיו תראו, השאילתות לא מבדיל בין יום ראשון לבין שאר הימים. אני לא יודע לגמרי אם הוא זהה עם אותה שיטה שעריף מצטט, אבל היחיד שמצטט באופן מפורש שיטה שחושבת שהאבלות היא דורייתא הישיבה, זה עריף בברכות בסוף פרק שני. שם עריף מצטט חזינן למקצת רבבותה, כן, דקקת וי, תהקשר לו עכשיו, עד דבן גם ליד הכסבר הנילות לילה דרבנני, לא קיים עלן קוותי, ואף אגב דכתיב שבעת ימים לילות בכלל ימים, ומחז ימים תדסר לילן הרבבותה, דזיין ימי אבילות דורי תנינו. עכשיו תראו מה הנציב, מה הריף, סליחה, מעיד, בזה אנחנו נסיים להיום. וגמרי להמילתא מדכתיב היעס לאביב אבל שבעת ימים, מאותו פסוק שהשני התלמודים דוחים, אותו פסוק, סליחה, הבבלי לא מזכיר אותו, שהירושלמי דוחה אותו, אותו פסוק שהשאילתא דוחה, הריף מעיד שיש מקצת רבבותה, כן? שלמדו משם שהאבילות היא שבעה ימים מדאורייתא, כן, לא פחות מזה. אז יש לנו תיעוד של שיטה שבעצם מה היא כנראה אמרה לעצמה, אם התופעה קיימת ב... כמתוארת, גם הדפוס אני יכול לכנות אותו דאורייתא, כן? כנגד זה, כאמור, הקיצוניים, אני רוצה שנדבר את זה יותר פעם הבאה, הקיצוניים שבעלי התוספות שאומרו, טוב, הדפוס זה לא מספיק לחשב דאורייתא, מי שהוא השיטה הכי מעניינת שאני כבר אומר לכם, הוא עושה עבודה דומה בעוד הלכות, זה לא המקום היחיד שהוא עושה כזו עבודה, זה אותה שיטת ביניים שהרמב״ם לא יצק אותה, היא נמצאת כאמור בריף, היא ניצאת כבר בגאונים גם כן, בהלכות גדולות, באותה שיטה שכבר הזכרתי, שיום טוב שני מתאבלים, למה? כי אבילות יום ראשון הוא. בגאונים זה כבר מופיע, אבל מי שיעשה את כל העבודה וישאל את עצמו, איך יכול להיות דורייתא דבר שהתורה לא צוותה, מה שהוא בעצם יעשה זה, הוא הולך לחפש ציווי. הוא הולך לחפש ציווי, רק מה כמובן הבעיה שלו? שאין. ולכן מה הוא צריך להיות? יצירתי. בסדר? אז אנחנו, בוא נגיד מה נעשה לפעם הבאה, בסדר? זה שזה יום חמישי. אנחנו נקרא את ה... מי שרוצה לקרוא את הריף בפנים הוא מוזמן, ואנחנו נקרא את הרמב״ם בספר המצוות, נראה את הרמב״ם במניין המצוות ובכותרת ללכות אבל, ובפרק א' הלכה א', ובפרק ב' הלכה ו', בסדר? נראה... איך דברי הרמב״ם האלה משתלבים בדבריו בעוד מקומות, בעוד שיטות עבודה. אני אתן לכם שתי דוגמאות, אני כבר עכשיו אגיד מים, אני אשלח לכם את המקורות. אחד זה איך הרמב״ם הופך את וידוי את תשובה, סליחה, למצוות עשה דאורייתא, והשני זה איך הרמב״ם הופך את מצוות הזעקה בתעניות. בתורה לא כתוב בשום מקום שצריך לטענות שיש צרה, והרמב״ם כותב שזה מצוות עשה דאורייתא, והוא עושה שם דברים דומים מאוד מאוד יצירתי. אפשר לראות ממש קווי דמיון. מי שהנושא מעניין אותו, הרב רבינוביץ' ביד פשוטה בכרך ההקדמה של משנה תורה, הוא כתב איזה שם מאמר שלם, שם הוא מנסה לתאר את העבודה של הרמב״ם בכל התחומים האלו. אז זה דבר אחד. אנחנו נראה קצרות את הרמב״ן בתורת האדם ואת ההתפלמסות בין בעלי התוספות עם הגישה הזאת של הרמב״ם, ואז התוכנית היא להתחיל ללמוד את נושא היסוד של אנינות מול אבילות, כלומר לנסות להכיר את יחידות היסוד. אחד מהשאלות שתראו שואלות כאן בדיון זה מה בין אנינות לאבילות, הן תופעות דומות, הן תופעות שונות. עכשיו, האנינות בעיקר איפה נמצאת, קודם כל שנמצא את זה בפסוקים, אבל זה בעיקר נמצא בסוגיות בתחילת פרק שלישי בברכות, וזה נמצא גם בזבחים, בדף צדית קוף יש סוגיה, גם זה, אני לא מאמין שאני אספיק את זה פעם הבאה, אבל זה הקריאת כיוון, בסדר? טוב, תודה.